בנקודה עכשיו, שאפילו שאנחנו בגלל חיי נישואין בתוך התקשורת שלנו, חלק מהחיים שלנו, שאנחנו צריכים לדעת איך להביע רגישות שליליות שיש לנו בבית, את האכזבות, את הכעסים, את הביקורת, את התסכולים שלנו. אבל גם את זה, איך שאנחנו מביעים את זה, זה גם חשוב מאוד. ואנחנו דיברנו על זה שהמטרה היא שהשני יבין אותנו כדי לדעת איפה אנחנו נמצאים, וגם כן אולי כדי לשפר או לשנות. אנחנו חלק א', כך אנחנו דיברנו. ואז אני אמרתי לא לגמרי לא לדבר, בסופו של דבר זה יכול לגרום. לא לדבר לגמרי, זה יכול לגרום לפיצוץ, בסופו של דבר. כשבן אדם לא מביע מה שהוא מרגיש, אז זה יכול לגרום לפיצוצים. אבל כשאתה עושה את זה, צריכים עם גבול, עם רסן. לא בצעקות ולא בכעסים, בגלל שאז זה מאוד פוגע, וגם כן האדם לא שומע מה שמפריע, יותר שומע את הרגש שלך ולא יותר מזה. וגם דיברנו שאתה לא אומר את זה בצעקות, אבל אם אתה אומר את זה בציניות ובעקיצות וחיוצא בזה, גמיש, מילות גנאי, כינויים לא רצויים, גם זה נחשב התקפה, שאדם לא שומע בעצם את התוכן מה שאתה מדבר, אלא יותר את הרגש שלך ולא את התוכן של הדבר. והמטרה שלנו שהתוכן של הדבר יתקבלו, כי זה מה שעלול לשנות את המצב. אבל יש כמה כלולים שאני רוצה להגיד על זה גופה. אפילו כשאנחנו מדברים, יש כמה כלולים שאנחנו, הרבה פעמים אנחנו עוברים על הכלולים האלו, שזה גם כן חשוב. דבר ראשון, אנחנו לפעמים מגזימים. כשאנחנו מביעים ביקורת או כעס או תסכול או אכזבה, אנחנו יכולים להגזים. אנחנו אומרים, תמיד את עושה ככה. אף פעם את לא שאלת אותי כך וכך, אבל דברים כאלה. האף פעם הוא תמיד, אני מביא למה הבן אדם אומר את זה. הוא משחרר כיתור, כמו שאומרים. זה נותן לו להגיש, או הוא רוצה להבליט את המסר יותר. הוא רוצה להדגיש שבן אדם יבין את כמה שזה חמור. אבל זה הורס את המטרה. למה? בגלל שכשאני שומע, למשל מישהו אומר לי, תמיד אתה עושה ככה, מה אני חושב בראש שאני עושה? אני תמיד עושה ככה, ואני לא עושה דברים, אני לא יותר, אני גם כן לא עוזר בבית. אתה אף פעם לא עוזר בבית. אתה אף פעם לא עוזר. אני לא עושה את זה. אני מתחיל לבד בראש שלי, אני מתחיל לעשות לעצמי רשימה של דברים שאני אגיד, אז מה זה אף פעם? מה זה תמיד? אז הרגע שאתה שומע את המילה אף פעם או תמיד, ובגלל שזה מוגזם, אז אתה נחסמת, מיד. בגלל שאתה לא מוכן לקבל, כי אתה רואה שזה מעבר לפרופורציות. אז אותו דבר, מה אתה חושב שאשתך השונה? אם אתה משתמש עם המילה תמיד, או אתה משתמש במילה אף פעם, אז זה נקרא להגזים. להגזים, אז היא לא שומעת אפילו, איך אומרים, כל המויסים גרי, כרגע שאתה הוספת על מעל זה, תהיה ספציפי. תגיד על העניין הזה ספציפי. על העניין הספציפי, על הנושא הזה הספציפי. זה דבר אחד. דבר שני זה גם כן, שכשאנחנו כשאנחנו אומרים אתה, את, זה כלל ברזל שתמיד יותר טוב להגיד אני ולא את. במקום להגיד למה את לא דואגת לי, או למה את לא מבשלת, למה את לא, אפשר להגיד אני מרגיש מאוד לא טוב בזה שכשאני חוזר הביתה אז הכל מפולגן ואין שום דבר לטום. אני מרגיש זה גורם לי תסכול. זה לא נקרא שאתה מתקיף, אתה אומר איך שאתה מרגיש. זה הרבה יותר מתקבל. לעשות את הסוויץ' הזה, להפוך את העניין לעני, איך שאתה מרגיש כלפי העניין הזה, ולא את או אתה, כי האת ואתה זה אתמול היה לי את זה עם המניין, באתי לפה והייתי להגן מניין, אז נגשתי לאחד אתה השישי. אז הוא אומר לי, למה אתה מאיים עליי? אמרתי, לא איימתי, רק אמרתי את העובדה. אבל אני ידעתי למה ש... כן, היא אמרתי, לא איימתי, רק אמרתי, אתה השישי. אתה מבין? הרגע שאני אמרתי, אתה, ואתה השישי, ועם האצבע, גמרנו, אני התקפתי אותו. לא משנה שזה לא עזר לי, הוא עדיין לקח עוד 5-10 דקות לשוחח ולגמור את העניין עד ש... אבל נקודי שהוא השתמש מיד בחזרה במילה למה איימת עליי? הוא בצחוק אמר לי את זה בחזרה, אבל למה הוא הרגיש איום? האצבע וגם אתה. זה התקפה. אם הייתי אומר אנחנו צריכים 6 מספלם ואני... ויש פה מיני מצומצם ואתה אחד מהם, זה יכול להיות יותר, איך אומרים, לא, כאילו אני עשיתי את זה בתוך צחוק גם כן, אבל המטרה שלי זה היה לזזע קצת שאולי זה ידחוף אותו, אבל קיבלתי באמת מה שבספרים כתוב, אתה איימת אז אתה תחכה, כי אדם לא מרגיש סימפטי אם מאיימים עליו לענות בחזרה.
הרב בצבא שתוקפים יד
אסור מה?
להגיד אותה.
אתה
לא אומרים לאף אחד אתה, כי זה יכול לגרום להם ולך. אומרים את השם שלך, אומרים חיים לימין אני לשמאל, אבל לא אומרים אתה לימין. יכול להיות גם בגלל שאנחנו מתחת אש, אז כדי שהוא לא יתבלבל שמים אפילו מכה על הקסדה שילך ימינה, אבל אם אתה אומר אתה, הוא עלול
להתבלבל
גם.
ככה כלל.
כן.
עכשיו יש גם כן עוד עניין, שיש גם כן מה שאנחנו חיים, אנחנו חיים בתוך פרשנות גם כן. אנחנו, כשאנחנו רוצים להביע את התסכולים שלנו והאכזבות, אנחנו אומרים פרשנות על השני הרבה פעמים. אתה התכוונת. אתה חשבת. הרגע שזה התכוונת וחשבת, אתה לא יודע בדיוק מה שאני כוון ומה שאני חשב. אל תהיה כל כך בטוח בעצמך ב-100%. אף אחד לא אוהב שמישהו קורא את המוח שלי ואומר לי בדיוק מה שחשבתי ומה שהתכוונתי. אני יודע מה שחשבתי, מה התכוונתי. אף אחד אחר לא יודע בדיוק מה שאני אוהב. אף אחד לא אוהב לשמוע שמישהו אחר מפרש את מה שהוא... אתה יכול להגיד מה שאתה מרגיש, אבל לא להאשים את השני בכוונות ובמחשבות, אפילו שאתה צודק. אבל הרגע שאתה עושה את זה, בן אדם לא מוכן לשמוע דברים כן. בדבר הרביעי, שזה מאוד חשוב גם כן, לפעמים אנחנו מדברים יותר מדי באופן כללי. אנחנו לא מפרשים את עצמנו, ואנחנו... חושבים שהשני מבין אותנו. אני פעם אמרתי לך את זה, שהגיע אליי זוג אחד שהאישה אמרה לי, בעלי מזלזל בי. למה אתה מזלזל בי? עכשיו, המילה זלזול זה רחב מאוד. במה זה בא לידי ביטוי? ולא רק זה, כשהיא אומרת את זה לבעלה, אתה מזלזל בי ככל הזמן, אם היא לא מפרשת את מה שהיא מתכוונת למה שגורם לה להרגיש את הזלזול הזה. אז אם אתה רוצה שמישהו יתקן את עצמו, חייבים לדבר בדברים ברורים יותר. רוחל ביטחה קטנה. אל תעשה מילים כלליות כאלו, שאף אחד לא יכול להבין אותך. המילה הפשוטה, הוא לא אוהב אותי. היא לא אוהבת אותי. במה? מה זה מתבטא? למה אתה מרגיש ככה? מה גרם לך להרגיש כך? כי כשאתה רוצה שהשני יבין את התסכולים שלך ואת האכזבה שלך, אתה חייב לפרש את זה. אתן לך דוגמה קלאסית, למשל. אחד מדברים שלא אוהבים, גם שני הצדדים לא אוהבים את זה, אחד מדברים שאני שומע מנשים, כשבעלי חוזר מעבודה, או מלהיות בחוץ קודקוס, והוא נכנס עם פלאפון ביד שלו מדבר, בזמן שהוא נכנס הביתה. זה מפוצץ. הוא כבר חזר הביתה, אבל הוא לא חזר הביתה, הוא מישהו אחר על, על, על הפלאפון. הוא נכנס ולט בתוך השיחה, והוא מדבר, וזה, זה, זה. אז הגוף חזר הביתה. לפעמים זה הפוך. לפעמים הבעל, הוא מרגיש מתוסכל, הוא חוזר הביתה, הוא רוצה לשבת עם אשתו לדבר או משהו, והיא, הוא חזר הביתה, היא בטלפון, כלא הויה. והיא ממשיכה לדבר. והוא מרגיש כאילו ש... הלו, מישהו הגיע הביתה, בדיוק כמו שהיא אומרת, הלו, חזרת הביתה, אז תזרוק לבן אדם הזה החוצה. עכשיו, גם את זה, יש דרך איך שמביאים את זה. כי אם אתה צועק על הבן אדם בגלל זה, שזה קורה הרבה פעמים אצל זוגות, שהאישה יכולה לצוק על בעלה כשהוא חוזר ומדבר דקה, שתיים, שלוש, ארבע בשיחה, יכול להתחיל לצוק עליו. ואז הוא אומר, אני מדבר בטלפון, מה? אתה מבייש אותי, בן אדם הזה ישמע איך שאת צועקת עליי. או הפוך, האישה מדברת בטלפון והבעל ככה מתחיל לתקוף אותה, אתה מבייש אותי? מישהו שומע בטלפון וזה, מה, אי אפשר להגיד לי משהו לחכות? אני עושה את זה כל יום, כבר מתחיל להיות למה? בגלל שהסגנון, איך שעשית את זה, זה לא היה סגנון, נכון? עם הכעס עם זה. זה קלאסית על, על, על המקרה עצמו, שיודעים על מה מדובר. אבל יש לפעמים, כמו שאמרת, את האישה הזאת שאמרה לה שבעלי מזלזל בזה, אני שאלת אותה, תן לי דוגמה מה שיש... אז היא אמרה לי את הדוגמה שזה כבר 18 שנה שאנחנו עושים, וביקשתי מבעלי הרבה פעמים שכשהוא לא להביא אורחים הביתה בלי להודיע לי מראש שהוא הולך להביא אורחים הביתה. ולא הפירוש להביא אורחים בשביל אוכל. אפילו להביא אורח הביתה לשבת איתו לדבר על כוס קפה. תן לי עזרה של, של, של כמה דקות שאני אדע שאתה הולך להביא מישהו הביתה. כי היא לא אוהבת שהבית, היא רוצה לסדר קצת הבית לפני שמישהו זר נכנס הבית. אז היא אומרת, ב-18 שנה אני מבקש את זה, ב-18 שנה זה לא עוזר לי. הוא מביא כל הזמן, אבל לא שואל, אפילו לא מביא. אז לפחות היה כבר דוגמה מה מפריע לה. עכשיו, אז אנחנו צריכים לנתח למה הבעל לא מתייחס למה שהיא אומרת. לחייר זה חשוב לה אם היא מבקשת את זה, כנראה לא זה לא חשוב, הוא לא מבין את המשמעות מה זה לאישה ששבית לא מסודרת, אז בשבילה זה פוגע באישיות שלה, לא כמו גבר וכולו וכולו, זה כבר את ה, את, לנתח מה הסיבה למה שהוא לא מבין את, ה, את החשיבות של העניין והוא באמת מזלזל בבקשה שלה. אבל כשהיא אמרה את המילה בעלי מזלזלת מי, והיא מביאה את התסכול שלה במילה, במשפט כללי, אין לנו כלים עדיין לדעת איך לתקן. אם אנחנו רוצים תיקון, אם אנחנו רוצים שינוי, הדברים צריכים להיות דברים יותר ברורים. אז זה צריך להיות באופן הטון שאנחנו אומרים את זה, בסגנון שאנחנו אומרים את זה, לא להגזים. יותר לשים את זה איך שאני מרגיש ולא על השני להשים, כי כל הדברים האלו עוזרים לנו אחר כך בדרך לתיקון, וגם כן לא לערבב פרשנות למציאות, מה שהיא התכוונה, מה שהיא חשבה, זה כבר דברים שאתה מפרש. אני קורא לזה באנגלית, יש ביטוי, יש מילה באנגלית hallucination. Hallucination, איך אומרים את זה בעברית? פשוט מדמיין
לעזור.
כן, אז יש אנשים שהם מסתובבים בבית, יש שם הזיות על מה שהאישה, מה שהיא עושה, ודמיוניס, והדמיון הפך להיות למציאס, וזה ערבוביה של דברים. המציאס מה שהיה, בלי פרשנות. אתה יכול להגיד איך שאתה הרגשת, אבל זה לא אומר איך שהשני באמת התכוונה, התכוונה איך שהיא התכוונה ואיך שהיא חשבה. אחר כך יש הפוך. אנחנו צריכים ללמוד על עצמנו איך לקבל ביקורת, איך לשמוע רגש שלילי. כשהאישה יושבת ומדברת על מה שהיא מרגישה מתוסכלת או אכזבה, אחד מהמכניזם שיש לנו שאנחנו נכנסים להתגוננות על טענה שיש, על ביקורת שיש, על משהו. וההתגוננות הזאת יכול להתבטא בזה שאתה נותן טעם למה עשית את זה, או שאתה מסביר באופן הגיוני מה קרה פה, או שאתה נותן תירוצים, או עוד דרך להתגונן זה התקפה נגדית, שאתה אומר, את עושה לי זה כל כך הרבה פעמים גם כי מה את כל כך תוקפת אותי עכשיו, אני מקבל זה ממך יום יום. כל המכניזם הזה של טעמים, של, של, של הסברים הגיוניים, של, של תירוצים, של זה, זה נקרא שאתה מתגונן. מה החיסרון בזה? אני אגיד לך מה החיסרון בזה. כשאתה מתרץ את עצמך ואתה כל הדברים האלו, אתה משדר שמה שבעיקר נוגע, שאתה רוצה לזכות את עצמך. מה עומד על השולחן? הזיכוי עצמי. אתה לא כל כך מעוניין לשמוע איך שהיא מרגישה ומה שזה עשה לה. אתה יותר מתגונן, אתה יותר, אני צריך להיות זכאי. אז יש לי תרץ, יש לי סיבה, ההגיוני. מספרים סיפור כזה. אשתך אמרה לך לפני שהיא הלכה מהבית, היא שמה את המרק, אמרה, בבקשה, הוא שם העוף בתנור, היא אומרת לך, תסגור את העוף בתנור אחרי רבע שעה, 20 דקות, זה ארוחת הערב בשבילי. בסדר? נו, אתה, דברים אחרים השיחו את דעתך, ועבר, לא 20 דקות, עבר 40 דקות. עד שאתה תפסת, גירחת את הריח של העוף שזה נשרף, אז אתה סגרת את התנור, אשתך חוזרת הביתה. מה זה הריח השרוף? מה השרוף? אני לא מרגיש. אחר כך היא מסתכלת על זה. תראה, מתי סגרת את העוף? זה שחור למעלה. זה רק האור של העוף, זה לא העוף עצמו, זה תבלינים, זה בסדר. אני דווקא אוהב עוף בסגנון הזה. איך אומרים? תירוץ, ועוד תירוץ, ועוד תירוץ. אבל ביקשתי ממך, מה גם את זה? עשית את הכל, 10 דקות, ביקשתי לסגור את התנור, מה? לא הייתי יכול לסגור את התנור בזמן? ואני לא אוהב את העוף הזה בצורה כזו, זה בילדים גם כמעט. אז אתה אומר, שמע, היה טלפון, אמא שלך צלצלה, והייתי צריך להרגיע אותה, היה איזה סיפור, ואתה, איך אומרים, הכל טוב ויפה. ויכול להיות שבאמת התירוצים הם תירוצים טובים, אבל לפועל, מה עיקר הבעיה שיש בשיחה הזו? היא מרגישה לא טוב. היא הכינה ארוחת ערב, היא תרחה והכל. ואתה פשוט לא ביצעת את ההוראה שהיא ביקשה לסגור את התנור בזמן. וזה גורם לה להרגיש לא טוב. אז במקום להגיד, אוי ואי, את צודקת, הייתי צריך לסגור את זה. אבל יש דברים שהשיחו דעתי ואת צודקת, אני מבין ואני מבין את התסכול שאת מרגישה. עכשיו, למה זה קשה לנו להגיד את זה? כי קודם כל זה קשה לנו לקבל האשמה. לכל בן אדם מנסה לזרוק את האשמה ולא לקבל את זה. חוץ מזה, אנחנו מפחדים שכשאנחנו נקבל עצמנו את האשמה, אז זה יגרום שהמצב יהיה עוד יותר גרוע. יהיה התקפה עוד יותר גרוע. יכול להיות שהיא תגיד עוד פעם אחד או שניים. אבל אם אתה, איך אומרים, מקבל ומביע את ההבנה, ושאתה גם כן מקבל עצמך את האחריות, וגם כן אתה גם כן מסכים לתסכול שהיא מרגישה, זה גורם להרגעת הרוחות. דווקא בגלל שאתה מתחמק מלקבל לעצמך את האחריות הזאת ואת האשמה, ואתה מתרץ והכל, אתה מתגונן, אז אתה לא נותן, מה, אתה לא מבין איך שאני מרגישה? אתה לא מבין כמה שזה מתסכל אותי, שהכנתי את ארוחת הערב, עכשיו זה שרוף? תגיד שאתה מבין. ותגיד שבאמת לא היית בסדר. גמרנו. בשביל מה צריכים את כל זה? זה נקרא איך לקבל ביקורת ורגש שלילי בלי התגוננות. אלו לקבל זה. ואני אסביר עוד משהו, זה מאוד חשוב. אם אתה היית בבית משפט, שעל פי דיבורך אנחנו נצטרך לתת לך את העונש, כמה שנים אתה תקבל, או עבודת שירות, או, 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 או כמה כנס וכו' וכו'. זאת אומרת, השופט יושב פה, ואתה צריך לתת לעצמך הצטדקויות וסיבות וכו' וכו'. אתה לא בבית משפט. אתה עומד מול אשתך שהיא מרגישה תסכול ואכזבה, כי נתנה לך משימה, ואתה לא ביצע את המשימה, וזה הרס את הטרחה ואת העבודה, וגם כן את ארוחת הערב שלו. בסדר, אבל פה אנחנו לא רק זה, אני אגיד לך משהו. יש פה משהו מאוד מעניין. חזל אומרים, פרקי אובס, אל תפייס אדם בשעת כעסו. אל תפייס בשעת כעסו. מחר, אם אתה תגיד לה, שאת יודעת מה, אתמול בלילה, מה שגרם לי את הסך הדעת וזה, אמא שלך צלצלה והיה איזושהי בעיה וזה, לפעמים אחרי את 24 שעות או אחרי זמן קצת שהיא לא בתוך הכעס והתסכול ממש בתוך, ואז אתה נותן את ההסבר מה שקרה, זה יכול לגרום להתייחסות אחרת. אבל בשעס קייסוי, אל תפייס. אל תתחילו תרץ, אל תתחילו לתת את הסיבות בתירוצים. תבין את הכעס, תביע, תקח על עצמך את האחריות, ואתה מצטער יחד איתה, כי אתה מבין מה שקרה. ואל תפחד שבגלל זה ישלחו אותך לכל. לא ישלחו אותך לכל. היא תרגיש טוב, שבעלי הבין את את מה שכואב לי, וזה חשוב, זה חשוב למון. אז לכן כל ההתגוננות הזאת שאנחנו נכנסים, שאנחנו מקבלים ביקורת, או שהאישה מביעה את האכזבה שלה כלפי משהו או את התסכול, ואנחנו מנסים להתגונן, ההתגוננות הזאת הוא לא טוב. שהאישה מביעה את הרגישות שלה, אפילו רגישות השליליות, אנחנו צריכים להקשיב בלי להתגונן, בלי לתרץ, בלי לתקוף בחזרה, ולהגיד, אני מצטער שכך את מרגישה. ואם זה משהו שאני גרמתי, אפילו אם יש לי איזשהו תירוץ, אני מצטער שאני גרמתי לך את הצער הזה. זה כרגע. אל תפייס בשעס קייסי, רק את זה. שתבין שאתה הבנת אותה. גם איך לקבל, צריכים לדעת איך לקבל. מי מדבר על זה שיש עוד גם כן? איך להביע. צריכים להביע יותר רגש חיובי בבית. צריך להיות הכרת הטוב, צריך להיות הערכה, מחמאה, איך שאתה מרגיש טוב בדברים מסוים, בדברים שיש בבית. אם אשתך בלבוסטה בבית מסודרת, אז צריכים להגיד את זה. כמה כשאתה נהנה לי, איך שעשי דבר ניקיון בבית. לא לתת את זה for granted, זה נקרא כאילו זה דרך, ככה זה בדרך ממילא. צריך להביע רגשות חיוביות. זה חלק מתקשורת. וגם כן, הבן אדם טרח, האוכל טעים. צריכים להביע הערכה על בגד יפה שיש. אם מתפחת את עצמה, מסדרת את עצמה, גם את זה. כי כל מילה שאתה אומר על הדברים האלו, זה מוטיבציה שהיא תמשיך לעשות את הדברים האלו והיא תרגיש טוב. בזמן שהיא תעשה את הניקיון ואת הסדר, היא יודעת שבעלה שם לב לזה בגלל שהוא מביא את זה. אז זה נותן לה מוטיבציה לעשות את זה. בזמן שהיא מכינה לאוכל את הטרחה, אז היא יודעת שכמה שבעלה מעריך אותה בשביל זה, אז זה בסדר. אל תתקמץ בזה. אדרבה, תן מילה טובה. אני יודע שלפעמים זה קשה לנו, בגלל שאלף לא גדלנו את זה בבית, אולי, לא ראינו את זה. או לא היה לנו דוגמה חיה בזה. או שאנחנו מרגישים, כל פעם אני צריך להגיד עוד פעם כן. מישהו אמר פעם שזה כמו מכונית. אתה נוסע במכונית, אז אתה תגיד, רק, אבל מילאתי דלק לפני כמה ימים. צריכים עוד פעם דלק. אתה יודע מה? יש עוד סיבה לזה. זה כמו בנק. אתה יכול להוציא כסף כשאתה מכניס כסף. אם אתה רוצה לפעמים לבקר מה שקורה בבית, אם אתה רוצה להביע אכזבה, או תסכול, או רגש מה שאתה מרגיש לא טוב, אם אתה נותן הכנסות גם כן, אתה בן אדם שמביע רגשות חיוביות גם כן, אתה מעריך, מחמיא, אומרים דברי עידוד ודברים טובים, אז יש כזה checks and balances, זה נקרא. יש הוצאות, הכנסות מול ההוצאות. אז הבן אדם מסוגל לשמוע גם כן את הדברים הלא טובים גם כן. אבל אם זה רק מבקר מדינה, בלי שום דברים חיוביים, אז למה תשמע לרגש השלילי, אם היא אף פעם לא מקבלת פידבק חיובי על הדברים שלו? זה גם כן, פשוט זה משתלם לך גם מבחינה הזו, זה לטויבן. אבל אם אין שום איזון, ורק ביקורת, ורק עניונים שליליים, ולא עניונים חיוביים, עוד עניין שזה מעניין מאוד, כמו שאמרתי שצריכים לדעת איך לקבל רגש שלילי, יש אנשים שיש להם בעיה איך לקבל רגש חיובי. אתה יכול לשים לב לזה, יש אנשים שאתה מחמיא להם, הם יומים, אני יודע, אבל יש אנשים שאתה מחמיא להם, הם לא מסוגלים לקבל את המחמאה. אתה סתם אומר ומשתהל והלו. יש איזשהו בעיה, גם כן, זה כבר צריכים לחקור את זה, למה זה קורה שיש אנשים שקשה להם לקבל דברים חיוביים על עצמם. יש אנשים שיש להם בעיה, הם יצחקו, אתה תראה את זה אצל נושם, אתה תגיד להם שהמרק היה מותן, זה יותר מדי מלוך. הם לא מסוגלים לקבל את המחמאה, שזה תן, אמא שלי עושה הרבה יותר טוב. הם קשה להם לקבל את זה. תקבלו את המחמאה כמו שהוא. אל תציני על המחמאה, אל תבקר את המחמאה, אל לכם עם דפלקט, אל תזרוק את זה הצידה, תקבלי את זה או תקבל את זה כמו שהוא. יש אנשים שאין לבעיה בזה. זאת אומרת, הם מתנת הלקים לעולם, אז הם מבינים את ה... יש כאלה שאפילו שזה חבל לך על המחמאות בגלל שהם לא צריכים את המחמאות שלך, הם יודעים לבד. אבל אני מדבר על יש כאלה שיש להם בעיות שקשה להם לשמוע מילה טובה על עצמם. אולי בגלל שתמיד כשהם היו ילדים הם שמו בבית רק ביקורת שלילית. ההורים שלהם לא היו אף פעם אומרים להם ישיר איך שהם מרגישים טוב כלפיהם. הם היו שומעים את זה רק כשהאבא היה מדבר עם הדוד או מישהו אחר, כי יש כזה מנטליות שאם אני אגיד לילד שלי יותר מדי מחמאה ישירה, אז זה יכול לגרום לו שהוא יהיה עצלן או שיהיה בלגייבה או מי יודע מה. אני תמיד אומר, אל תדאג לגאווה של הילדים שלך, יש להם חברים שידאגו לקצץ להם את הכנפיים. אתה תיתן להם להרגיש טוב, תגיד להם על הדברים החיוביים, מה שזה חיובי. תן להם להרגיש שאתה גאה בהם כשאתה רואה דברים טובים וכו' וכו'. אותו דבר את האישה. אז לכן אני אומר, צריכים לדעת איך שאנחנו מביאים את הדברים השליליים, איך צריכים לדעת איך לקבל את השלילי בחזרה, איך לקבל את זה, זה חלק מתקשורת. צריכים לדעת איך להביע רגשות חיוביות, וצריכים לדעת איך לקבל אותם גם כן. זה ארבע דברים שהם בתוך עניין של תקשורת כמו שצריך. עכשיו, זה כלולי. בעזרת השם, אנחנו ניתן יותר דוגמאות וגם כן איך להגיע לזה, ותרגילים איך אנחנו יכולים להגיע לזה. אבל זה באופן כלולי שאנחנו צריכים לדעת. אנחנו צריכים להיות אפקטיבי בסגנון הדיבור בינינו, שזה יגרום לרגש חיובי בינינו. הדברים האלו הם ממש חלק חשוב מאוד בתוך החיי נישואים. וכדאי לנו להשקיע קצת זמן וכויחס בזה, ובעזרת השם, על ידי זה אנחנו נצליח להגיע למצבים הרבה יותר טובים, למילוי הצרכים של כל אחד ואחד בבית, עם הרגשה טובה מתוך מנוחה ומתוך שקט ושלווה בתוך הבית. עכשיו אנחנו נעבור לחלק הלכתי.